כל חי אונליין 93fm.co.il
Sorridos osha shuoi Ovozo vadeti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, ב' בניסן תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף סמך וב. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כותב השל"א הקדוש, וזה מובא בכף החיים סימן תף חפחת, מנהג טוב לקרות בכל יום ויום פרשת הנשיא של זה היום. ובכל יום ויום הכוונה מראש חודש ניסן. כי כל נשיא ונשיא, היו לו סודות גדולים אשר המשיכו שפע רוחניות כל אחד לשבטו כל ימי עולם. בקריאת הפרשה הוא מעורר קדושת היום. ביום י' ג' בניסן קוראים בפרשת בעלותך, עד כי נשא את המנורה והוא כנגד שבט לוי. וטוב ליתן לאחר סדר קריאת הנשיא ג' פרוטות לצדקה, בעד מנוחת אביו ואמו או שאר נפשות קרובים, או בעד כל נפשות מת מישראל. זמן ומקום שוב לחזור ולהזכיר, את המקומות בהם ניתן לחזור ולשנן את שיעור דפינו היומי. בראש ובראשונה, בקו הטלפון המיוחד שהעמידה הנהלת רדיו קול חי לצורך קדוש זה. הנה מספר הטלפון, 039-039-039, מספר קל, שלוש פעמים 039, לאחר מכן לוחצים על הספרה 2 ועל הספרה 1, ואז מגיעים לשיעור הדף היומי. במערכת הזו קיימת גם תוכנה והנחיות כיצד לשמוע דפים קודמים. 039-039-039, לוחצים על הספרה 2 ואחר כך על הספרה 1, וכך מגיעים לשיעור הדף היומי. כמו כן, ניתן להאזין, ללמוד וללמד את שיעור דפינו היומי באתרים הבאים. אתר רדיו קול חי, אתר פורטל הדף היומי, אתר כל הזמן, אתר כל הלשון, ואתר כיכר השבת. כמובן גם דרך הטלפון ניתן להזין לשיעור דפינו היומי בכל הלשון. חילכם לאורייתא, שמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוינו אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא. ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד. כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. אתמול למדנו את דף סמך ה' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור, שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת, התשובות. שאלה הראשונה הייתה, כיצד סוברים רב ושמואל במחלוקת רבי עקיבא וחכמים? והתשובה, לרב הלכה כחכמים ולשמואל הלכה כרבי עקיבא. שאלה שנייה, כמו מי ההלכה ומדוע? והתשובה, הלכה כשמואל, משום שהיו קרובים לשאר ראש הגולה שמצויים שם דיינים. שאלה שלישית, אחים שחלקו בתים של אביהם, האם יכול האחד לומר לשני שלא יבנה כותל מול חלונותיו ומדוע? התשובה, לשמואל אינו יכול, משום שמוכר בעין יפה מוכר. והאחים כלקוחות, לרב יכול, משום שמוכר בעין רעה מוכר. שאלה רביעית, למשנתנו המוכר בית, האם הדלת והמפתח כלולים במחירה ומדוע? התשובה, הדלת שקבועה כן, המפתח שמטלטל, לא. שאלה חמישית, כיצד סובר רבי מאיר בדין משנתנו ועם עיניים מוכח זאת? התשובה, לרבי מאיר מחור המפתח וכדומה, כיוון שהוא תשמיש לבית, כפי שסובר, בקנים שבקרם. והשאלה האחרונה הייתה בדף סמכי, מכוח מה טענה הגמרא מתחילה, שאין משנתנו כרבי מאיר, ומכוח מה הסיקה כך לבסוף? והתשובה, לרשבם, מתחילה הוכיחה זאת הגמרא מהדין שלא מחר מחתשת המטלטלת, ולבסוף הוכיחה זאת הגמרא ממה שלא מחר את המפתח, למרות שמדובר במפתח קבוע בדלת. ואילו לתוספות כבר מתחילה כוונת הגמרא להוכיח מדין המפתח, רק היא דחתה ואמרה הגמרא שאין לומר שהוא מטלטל כיוון שהוא דומה לדלת. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפינו היומי שלמדנו אתמול. הלא הוא דף סמה היי ממסכת בבא בתרא. וחיית מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע ב' בחודש ניסן תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו. ולימוד דפינו היומי הלא הוא דף סמך וב ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך ה' עמוד א', ארבע שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה פותחת במילים, המוכר את הבית, מחר את הדלת, אבל לא את המפתח. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המוכר את הבית, ולא פירט אלו דברים שבבית כלולים במחירתו, הכלל בזה הוא שכל תשמישי הבית הקבועים בבית הרי הם בכלל המחירה. אילו דברים המטלטלין ואינם קבועים, אינם בכלל המחירה. שואל הרשש, מדוע התנא פתח את המשנה בהמוכר את הבית? הרי המשנה הזו היא המשך למשניות הקודמות שעסקו במוכר בית. אם כן היה לו לשנות, מחר את הדלת. ועוד, מדוע לא שנה את תשמישי הבית שאינם כלולים במחירה, שנויים במשנה הקודמת יחד עם אילו שאינם מחורים שנזכרו במשנה כאן? פרש הרשש, שהתנא נמנע מלמנותם במשנה כאן כדי שלא נבוא לידי טעות, שגם לגביהם שייך הדין הנשנה בהמשך המשנה, כאן בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו, הרי כולן מחורין. ולכן גם חילק התנא בין המשניות ופתח כאן בהמוכר את הבית. המשיכה המשנה ואומרת, לפיכך מחר עם הבית את הדלת הקבועה בו, אבל לא את המפתח המשמש לפתיחת מנעול הדלת, מאחר והוא מטלטל. ואף שבגמרא לקמן בדף סמכי עמוד ב' הוכיחו שהמפתח ששנינו במשנתנו הוא קבוע, מכל מקום כיוון שהוא קל ונוח לטלטול, ולפעמים מטלטלים אותו, לכן אינו נחשב לדבר קבוע. אילו השיטה מקובצת מביא בשם הרעבד, שמפתח אינו כלול במחירת הבית, כיוון שמשמש רק לתוספת שמירה, מה שאין כן הדלת שנחשבת כאחד מכותלי הבית. וכמו כן ממשיכה המשנה ואומרת, מחר עמו את המכתשת הקבועה בקרקע. מכתשת זה כלי מאבן או חומר אחר שקוטשין, ושוחקין בו את הדברים הגסים. אבל לא את המכתשת המטלטלת, וכן מחר עמו את האיצטרוביל, עיגול של עץ שעליו מונחים אבני הריחיים שקבוע במקומו ואינו מטלטל, והערוך מפרש שאיצטרוביל זה אבן הריחיים התחתונה שמחוברת לקרקע, אבל לא את הקלט, כלי קיבול המצוי בחלק העליון של הריחיים שבו נותנים את החיטים וממנו הם יורדים אל הריחיים. והרי בן חכמון מפרש שהוא כלי המונח בתחתית הריחיים שמקבל את הקמח לאחר תחינתו. וזאת כיוון שהוא מטלטל ואינו קבוע במקומו, וכן לא כלל במחירה לא את התנור ולא את הקיריים שבבית, משום שאינם מחוברים לקרקע, אלא הם מטלטלין. כך היא גרסת הרשב"ם והתוספות, ומפרשים התוספות שלפי הגרסה הזו, יש חילוק בין מכתשת שהיא קבועה בקרקע לתנור וקיריים שאינם מחוברים בקרקע, ולכך הם אינם בכלל מחירת הבית, שהרי אין לפרש שאף תנור וקיריים מחוברים הם. כיוון שדעת משנתנו כרבי אליעזר לקמן בדף סמך אי עמוד ב', שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ואם כן, גם תנור וקיריים הרי הוא בכלל מחירת הבית. אבל הרשב"ם מביא שיש שגרסו מחר תנור מחר קיריים. והוא כותב שלפי הגרסה הזאת צריך לומר שמדובר במחוברים לקרקע. מוסיפה המשנה ואומרת, ובזמן שאמר לו המוכר, הוא הבית וכל מה שבתוכו מחורין לך, הרי כולן כל התשמישים שנזכרו במשנה ומיוחדים דווקא לבית זה, מחורין עם הבית. כלומר, רק תשמישים אלו המיוחדים לבית זה ואין נוהגים להשילה מחמת כובדם, וכן מפתח שעיקר תשמישו למנעול של הדלת הזה, ואינו ראוי לבית אחר, אבל שאר תשמישי הבית אינם כלולים במחירה, אף על פי שאמר הוא וכל מה שבתוכו, משום שרק תשמישים המיוחדים לבית, בתהילים לבית, מה שאין כן שאר תשמישים אינם בתהילים. ואותם, ששאר תשמישים אינם מחורים, משום שהמוכר בית אין כוונתו להתרחק מהשכונה שהיה גר בה, אלא לעבור מבית זה לבית אחר, וכיוון שהוא נדרש לאותם תשמישים, אין בדעתו למוכרם. אמנם, לגבי מחירת חצר שנינו לכמן בדף סמך זין עמוד א', שאם אמר חצר וכל מה שבתוכה מחורה, כל תשמישי החצר המטלטלים כלולים במחירה, וזאת בשונה מבית. והטעם שחלוק חצר מבית, כיוון שהמוכר חצר יש בדעתו לעבור לגמרי מהשכונה שהיה גר בה, וקשה עליו להעביר עמו את כל כלי תשמישו. ועוד חילוק, שלגבי חצר שגדולה מבית, גם שאר התשמישים בתהילים אליה. ואילו דעת היד רמה, שכל התשמישים השכיחים בבית כלולים במחירה, ואין לחלק בין בית לחצר. אבל תשמישים שאינם שכיחים, אף שאמר לו, הוא וכל מה שבתוכו, אין הם כלולים במחירה. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף סמכי עמוד א', וסופה בדף סמכי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה הראשונה בדף סמכי עמוד ב'. וברר את הגמרא עם משנתנו נשנית כשיטת רבי מאיר. שואלת הגמרא לאמא מתניתין דלא כרבי מאיר, האם נאמר שמשנתנו הסוברת שמחתשת המטלטלת אינה כלולה במחירת בית, אינה כשיטת רבי מאיר, מאחר וסתם משנה כרבי מאיר, ולכן שואלת הגמרא, האם משנתנו אינה כרבי מאיר? דהי, אם נאמר שמשנתנו היא כשיטת רבי מאיר, כך היא נשנית, יהיה קשה, אמר רבי מאיר בברייתא לקמן בדף ע"ח עמוד ב', מחר את הכרם סתם, ולא פירט אילו דברים שבכרם כלולים במחירתו, הרי זה מחר עמו גם את השמישי הכרם, כגון קנים שמעמידים תחת עצי הגפן על מנת לזוקפן. וכיוון שלדעת רבי מאיר תשמישי הכרם כלולים במחירה, הוא הדין, תשמישי בית כלולים במחירת הבית, ונמצא שמשנתנו הסוברת שתשמישי הבית אינם כלולים במחירה, היא אינה כרבי מאיר. משיבה הגמרא ואומרת אפילו תימא רבי מאיר, אפילו אם תאמר שמשנתנו כשיטת רבי מאיר נשנית, לא יהיה קשה, משום דעתם שם בברייתא על עניין תשמישי כרם, סובר רבי מאיר שאף הם כלולים במחירת הכרם, זאת כיוון דקביעה שהם קבועים בכרם ואין מזיזים אותם ממקומם לעולם, כלומר שקביעותם היא במה שאין מזיזים אותם ממקומם לעולם, ואפילו שאינם קבועים בקרקע, ואילו מחתשת פעמים שמזיזים אותם ממקומה. מה שאין כן אחר כאן במשנתנו, מדובר במחתשת דלא קביעה, שאינה קבועה בקרקע לעולם, שפעמים בעליה משאילים אותה לאחרים, ובזה גם רבי מאיר מודה שאינה כלולה במחירת הבית. ומביאה הגמרא הוכחה אחרת שמשנתנו אינה כרבי מאיר. שואלת הגמרא וכי אפשר לומר שמשנתנו כרבי מאירי? משום שאף לדעתו לא נכלל במחירה אלא דבר הקבוע בו לעולם, והרי שנינו במשנתנו קודם לכן מחר את הדלת אבל לא את המפתח, ובהכרח מדובר במפתח הקבוע במנעול, משום דה מפתח דומי יד דלת קטני, דין זה של מפתח נשנה באופן הדומה לדלת. מה דלת דקביעה? כשם שבדין מחר את הדלת מדובר בדלת קבועה שאין מטלטלין אותה לעולם, אף במפתח מדובר של עץ דקביעה שקבוע במקומו ואינו מטלטל, כדוגמת מפתח של בני הכפרים. והרי מיגש מבאר שאין הכוונה שהמפתח קבוע בדלת, אלא שתשמישו קבוע למנעול הזה בלבד ולא מתאים לשאר המנעולים, ואילו אינו קבוע פירושו שהשימוש בו אינו קבוע למנעול זה בלבד ומתאים גם לשאר המנעולים. ממשיכה הגמרא ואומרת שאם לא כן אלא דין המשנה אמור במפתח שאינו קבוע, לא הייתה צריכה המשנה לחלק בין דלת שמחמת קביעותה כלולה במחירת הבית לבין מפתח המטלטל שאינו כלול במחירה, אלא יכלה הייתה המשנה להשמיע את החילוק הזה במפתח עצמו ולחלק בין מפתח קבוע למפתח שאינו קבוע. מזה שהמשנה לא חילקה, משמע שמדובר גם במפתח הקבוע בדלת, ואף על פי כן הוא אינו בכלל מחירת הבית, כיוון שהוא קל ונוח לטלטלו. נמצא שמשנתנו אינה כרבי מאיר הסובר, שדבר הקבוע הרי הוא בכלל המחירה. מסיקה הגמרא ואומרת על המחברת, אכן ברור ומוכח מדין זה של מפתח, מתניתין, משנתנו, דלא כרבי מאירי, לא הולכת כשיטת רבי מאיר. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא שנחלקו במה כלול במחירת הבית. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המוכר את הבית ולא פירש איזה מתשמישי הבית כלולים במחירתו, מחר עמו את הדלת הקבועה בו וכן את הנגר בריח הדלת הקבוע בכותל הבית. רבינו גרשום מוסיף שהבריח קבוע בקיר למעלה מהדלת, וכשנועלים את הדלת יורד אותו בריח עד לארץ ונועלו. אילו הנימוקי יוסף מפרש שזה מפתח של עץ הקבוע במסמרים. וכן, אחד שמוכר את הבית גם מחר את המנעול הקבוע בדלת, אבל הוא לא מחר את המפתח משום שפעמים מטלטלים אותו מחמת קלותו. וכן מחר בכלל הבית את המחתשת החקוקה, כלומר מחתשת שנחקקה בסלע, לאחר שקבעו את הסלע בכותל, אבל הוא לא מחר יחד עם הבית את המחתשת הקבועה שנחקקה עוד ביותה מטלטלת, ורק לאחר מכן קבעוה בקרקע. וכן מחר בכלל הבית את האיצטרוביל, עיגול של עץ שמניחים עליו את אבני הריחיים, משום שהוא קבוע במקומו ואינו מטלטל. אבל הוא לא מחר את הכלת, כלי שמעל הריחיים שנותנים בו את התבואה על מנת לתוכנה, כיוון שהוא מטלטל. וכן לא מחר את התנור ולא את הקיריים ולא את הריחיים, כיוון שהם דברים המטלטלים. רבי אליעזר אומר, כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ולפיכך אף מחתשת שנחקקה בעודה מטלטלת ולאחר מכן קבועה בקרקע, דינה כדבר המחובר לקרקע שכלול במחירת הבית. ומה ששנינו לאל בדף סמכי עמוד א', במשנה שאמרה מחר את המחתשת הקבועה, זה כדעת רבי אליעזר. מוסיפה הברייתא ואומרת, בין לדעת חכמים ובין לדעת רבי אליעזר, בזמן שאמר לו המוכר, הוא, הבית וכל מה שבתוכו מחורין לך, הרי כולן גם הדברים המטלטלין מחורין. אילו הרמב"ן ועוד ראשונים גורסים בברייתא, בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מחורין, אבל הוא מחר לו לא את התנור ולא את הקיריים ולא את הריחיים. דהיינו, שאף אם אמר הוא וכל מה שבתוכו, אין זה כולל את התנור, קיריים וריחיים. ומה שאמרנו במשנה לאל שלא מכר את התנור ולא את הקיריים בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו, הרי כולן מחורין, המשנה שלנו חולקת על הברייתא הזו. מוסיפה הברייתא ואומרת, בין כך ובין כך, בין אם אמר הוא וכל מה שבתוכו ובין אם לא אמר כן, לא מכר עם הבית לא את הבור החפור בבית ולא את הדות בור שקטליו מחופים באבנים, ולא את היציאה, בניין נמוך שבצידי הבית, ולאל בדף סמך א' עמוד א', למדנו מחלוקת שיטות בדבר, מה זה יציאה? אם כן, כשהוא מכר את הבית, הוא לא מכר בתוכו לא את הבור ולא את הדות ולא את היציאה, כיוון שאינם בכלל הבית, אלא הם בנויים בפני עצמם. כיוון ששנינו מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בדין דבר שהיה תלוש ולבסוף חיברו לקרקע, אם הרי הוא כקרקע לעניין מכירת הבית, מביאה הגמרא נידון כאין זה בעניין כלי שחיברו לקרקע, אם פוסל את המים שבתוכו משום מים שאובין. ומברר את הגמרא אם הוא תלוי בנידון שלפנינו. שנינו במסכת עדויות, פרק א' משנה ג', העידו בשם שמעיה ואבטליון, ששלושת לוגין מים שאובין, פוסלים את המקווה, וקיימו חכמים את דבריהם. מה הכוונה? מקווה צריך למלותו ב-40 סעי מי גשמים ומי מעיין שלא נשאבו בכלי. אבל אם היה בו למתת סעין של מי גשמים ונתן לתוכו שלושה לוגים מים שנשאבו בכלי, הרי כל המי המקווה הללו נפסלו מלתאר את הטובל בהם. ואף אם יוסיף וימלא בהם עוד סעה מי גשמים, לא יוכשרו המים לטבול בהם. והדין הזה שמים שאובים פוסלים את המקווה שנינו גם במסכת מקוואות פרק ב' משנה ד', ולכמן בגמרא בדף סמכבב עמוד ב' מבואר, שבנידון שלפנינו המקווה נפסל מדי רבנן. אם כן אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמופיעה במסכת בבא קמא דף סמך זין עמוד א', ובתוספתא של מסכת מקוואות פרק ד', צינור המביא מים למקווה. והרשב"א מבאר שהכוונה לצינור העשוי כאין סילון, דהיינו שפתוח משני צידיו, אילו התוספת בדיבור המתחיל צינור והרשב"א מפרשים שגם בצינור הפרוץ משני צידיו אפשר להעמיד שמדובר בצינור שחקקו בו גומה באמצעו כדי שיתקפצו לתוכו אפר וצרורות שמעורבים במים, והמים העוברים דרך החקק הזה נחשבים שאובים. ולפי זה מדובר שהיה כבר צינור ביותו תלוש. אם כן נאמר בתוספת, הצינור המביא מים למקווה שהיה עשוי באופן שחקקו בבקעת עץ או באבן ועשאו כלי, ולבסוף קבעו בקרקע והעבירו בתוכו מים למקווה, הרי זה פוסל את המקווה. כלומר, המים שבאו מהצינור למקווה פוסלים אותו, כיוון שאף אחר קביעת הצינור בקרקע לא בטל ממנו שם כלי שהיה עליו משעה שחקקו אותו. והמים שעברו דרכו נעשו מים שאובים ופוסלים את המקווה. אבל אם בתחילה קבעו את הבקעת בקרקע, ולבסוף אחר שקבעו בקרקע חקקו, עשה בו חלל, אינו פוסל את המקווה, כלומר המים שבאו מצינור זה למקווה אינם פוסלים אותו, כיוון שבעודו תלוש לא היה לו שם כלי, והחקיקה לאחר שכבר חובר לקרקע דומה לעושה חריץ בקרקע שאינו כלי. שואלת הגמרא מני, כשיטת מי נשנית התוספתא שחיבור הצינור לקרקע אינו מחשיבו כקרקע ומבטל ממנו שם כלי? הרי אין זה לא כשיטת רבי אליעזר ולא כשיטת רבנן החולקים עליו. והמקשה סתם ולא פירש לאיזה מדברי רבי אליעזר ורבנן כוונתו. ולכן מביאה הגמרא כמה מקומות שנחלקו בהם רבי אליעזר ורבנן בנידון כאין זה, ומבררת אם אכן משם הוכח שרבי אליעזר ורבנן אינם סוברים כמו התוספתא. בתחילה מבררת הגמרא אם יש הוכחה לחכמי הברייתא של מכירת בית ששנינו לאיל. מבררת הגמרא, היי רבי אליעזר, מאיזה דברי רבי אליעזר ורבנן למידים שהם אינם סוברים כמו התוספתא? אילא אם נאמר שלמידים זאת מדברי רבי אליעזר דבית שנשנו בברייתא להיל. לעניין מכירת בית שמחתשת שחקקו בעודה מיטלטלת ולאחר מכן קבעו בקרקע היא כלולה במכירת הבית, זאת כיוון שהחיבור מחשיבה לקרקע, נמצא לפי זה שגם צינור שחקקו בעודו תלוש ולאחר מכן חיברו לקרקע, הרי הוא כקרקע ובטל ממנו שם כלי, ואין מימיו פוסלים את המקווה משום שאובים. והנה אנחנו רואים שדברי רבי אליעזר זה לא כמו דברי התוספתא. דוחה הגמרא את הראיה ממכירת בית ואומרת, דילמה, שמה, אין להוכיח מדין מכירת בית לדין מקווה. שכן, מה שמצינו לגבי מכירת בית שסובר רבי אליעזר שחיבור המחתשת לקרקע מחשיב אותה כחלק מן הקרקע, והרי היא מכורה עם הבית, היינו טעם עד רבי אליעזר, טעמו של רבי אליעזר, משום שהוא סבר שסתם מוכר בעין יפה הוא מוכר, ולפיכך, אף שנשאר עליה שם כלי אחר חיבורה לקרקע, מכל מקום, כיוון שפיזית היא מחוברת לקרקע, דעת המוכר לכלול גם אותה במכירת הבית. ורבנן סברי, רבנן שחולקים על רבי אליעזר, סוברים שסתם מוכר בעין רעה הוא מוכר. ולכן הוא לא כולל במכירתו את המחתשת שיש עליה שם כלי, גם לאחר שחיברו על הקרקע. ונמצא שאין זה הטעם אלא לגבי מכירת בית, אבל בצינור שחקקו ולבסוף קבעו, אפשר שמודה רבי אליעזר שגם אחרי הקביעה בקרקע נשאר עליו שם כלי, ומימיו פוסלים את המקווה, ולכן, מדברי רבי אליעזר אילו, אין להוכיח שהוא לא סובר כמו התוספתא. נסה הגמרא לברר אם המקשה למד שרבי אליעזר אינו סובר כמו התוספתא ממקום אחר. ואלא אולי כוונת המקשה להוכיח מדברי רבי אליעזר שנשנו לגבי דין כברת דבורים, ששם מוכח שהוא אינו סובר כמו התוספתא. דתנן שנינו במשנה במסכת שביעית פרק יוד משנה זין, וכן במסכת אוקצין פרק ג' משנה יוד, כברת דבורים המחוברת לקרקע בטית. רבי אליעזר אומר הרי כקרקע לכל דבר ונקנית בכסף שטר וחזקה כמו קנייני קרקע, וכי נקנים המטלטלין יחד איתה בקניין אגב. כמה מבואר במשנה במסכת קידושין דף חבב עמוד א', שנכסים שאין להם אחריות דהיינו מטלטלין, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות דהיינו קרקעות, והכוונה היא שקניין הקרקע מועיל גם לקניית המטלטלין. והגמרא לומדת זאת מהפסוק בספר דברי הימים ב', ויתן להם אביהם מתנות עם ערי מצורות ביהודה. וכן כותבים עליה פרוסבול על אותה כברת דבורים. תקנת הלל הייתה שמלווה הרוצה שלא תשמט שנת השמיטה ממון שילבה קודם שנת השמיטה ויפסיד את ממונו. כותב שטר פרוסבול שבו הוא מוסר את חובו לבית דין לגבותו, ובאופן זה אין השמיטה משמטת את החוב. ופרוסבול נכתב רק אם יש לה לווה קרקע. דעת רבי אליעזר שגם כברת נחשבת כקרקע לגבי זה. וקצת נפרט. בתורה נאמר מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידוע אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה להשם. דהיינו, שמדין תורה המלווה את חברו ועברה עליו שנת השמיטה אחרי ההלוואה, הוא לא יכול המלווה לטבוע את הלוואתו מהלווה. כשראה הלל הזקן שהעשירים נמנעים מלהלוות ממון לעניים קודם השמיטה, וזאת מחשש שמה ישמט חובם ויפסידו את ממונם, ועוברים על מה שכתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה דבר, אם לבבך בליעל למור קרבה שנת השבע, וראה עינך באחיך האביון ולא תיתן לו, עמד הלל ותיקן שיכתבו שטר פרוסבול שלא ישמט החוב. ואף על פי שעיקר דין שמיטת כספים הוא מן התורה, מכל מקום היה כוח ביד הלל לתקן שלא ישמט החוב, משום ששביעית בזמן הזה נוהגת רק מדרבנן, כמה מבואר במסכת גיטין דף למדבב עמוד א'. ופרוס בול זה נוטריקון של פרוס שפירושו רווח, ובול פירושו עשירים. דהיינו, שטר זה הוא רווח לעשירים שלא יפסידו את ממונם. ונוסח הפרוס בול הוא, מוסרני לפניכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני, שכל חוף שיש לי שהגבנו כל זמן שארצה, והדיינים או העדים חותמים תחת הנוסח הזה, וכיוון שהמלווה מסר את שטרותיו לבית דין לגבותם, שוב אין זה נקרא לא יגוס, שהרי הוא אינו בעצמו גובה את החוב, וגם מוסר שטרותיו ומתקנת הלל, משום הפקר בית דין הפקר. ואין בית דין כותבים פרוסבול למלווה, אלא בזמן שיש ללווה קרקע. ונאמרו בזה שני טעמים. הרשב"ם בשם רש"י במסכת גיטין דף ל"ז עמוד א' כותב, שמאחר וחכמים תקנו את תקנתם רק באופנים שכיחים, ודרכו של המלווה להלוות רק למי שיש לו קרקע, כיוון שרוצה להיות בטוח שיוחזר לו חובו, עשו חכמים את התקנה הזו רק באופן שיש לו קרקע. הרש במסכת שביעית מפרש שדווקא כשיש לו קרקע נחשב חובו כאילו הוא גבוי ביד ביידין, ואין עובר בזה משום לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה להשם. ובאופן זה אינו נראה שתקנתה מוכרת דבר מן התורה. וחידושו של רבי אליעזר הוא שהיה מקום לומר שאף על פי שכברת היא כמו קרקע, מכל מקום אין זה מועיל עניין פרוסבול, כיוון שסוף סוף אין המלווה סומך דעתו עליה לגבות ממנה את חובו, שהרי יכולים לטלטלה. לכן משמיע לנו רבי אליעזר שגם לעניין פרוסבול כברת נחשבת לקרקע. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן כברת זו אינה מקבלת תומה כל זמן שהיא במקומה, לפי שחיבורה לקרקע מבטל ממנה שם כלי, ודבר שבטל ממנו שם כלי אינו מקבל תומה. הרשב"א מוסיף שגם הדבש שבתוך הכברת לא מקבל תומה, כיוון שבטל לגבי הכברת, וזה דווקא כשהכברת במקומה, אבל אם הכברת הוא זזה ממקומה, הדבש שבתוכה מקבל תומה. כדעת הסובר לקמן בדף פי עמוד ב', שאינו צריך מחשבה לקבלת תומה, ולכן שנינו לגבי קבלת תומה שאינה מקבלת תומה במקומה. ומוסיף הרשב"ם שהדין הזה נאמר לא רק לגבי תומה, אלא גם לשאר הדינים שהזכרנו. כברת שהוא זזה ממקומה, לא כותבים עליה פרוסבול, והרודה ממנה בשבת אינו חייב. ואילו תוספת בדיבור המתחיל ומקבלת, כותבים שלעניין תומה יחמירו חכמים שכברת שהוא זזה ממקומה תקבל תומה, שמה יבואו להחליפה בשאר כלים המטלטלים, אבל בשאר הדינים זה לא נאמר. וכן, הרודה המוציא דבש ממנה מחלות הדבש שבכברת בשבת בשוגג חייב חטאת, כתולש מן הקרקע שריטלש את הדבש ממקום גידולו. כל הפרדת דבר הדבוק באחר נקרא רדיעה, ולכן הוצאת פת מתנור גם נקראת רדיעה, שכן בהוצאתה מופרדת הפת מדפנות התנור. גם הוצאת דבש מן החלות הדבוקות בדפנות הכברת נקראת רדיעה. כך מסביר רש"י בספר שופטים פרק י"ד פסוק ט'. נמצא מוכח מן המשנה הזו שהתוספתא שחילקה בצינור בין חקקו ולבסוף קבעו לקבעו ולבסוף חקקו היא לא כמו רבי אליעזר, שכן בדבריו כאן מבואר שגם בכוורת שחקקה ולאחר מכן קבעה הרי היא כקרקע, אלא היא כרבנן הסוברים שגם לאחר שחיברה לא בטל ממנה שם כלי. דוחה הגמרא את הראיה מכוורת ואומרת, מדברי רבי אליעזר האמורים בכוורת אין הוכחה שהוא סובר שתלוש ולבסוף חיברו הרי הוא כמחובר. והתוספתא לאל אינה כשיטתו, כיוון דעתם, שם לגבי כוורת, מחלוקתם של רב אליעזר וחכמים, אינה על דין הכוורת, אלא על דין הדבש הנמצא בתוכה במקום גידולו, אף שהכוורת עצמה אינה מחוברת לקרקע. כדאמר רבי אלעזר, טעמה, כפי שביאר רבי אלעזר בטעם הדבר. דאמר רבי אלעזר, מה היא טעמה דרבי אליעזר שמחשיב את הדבש למחובר? נכתיב בספר שמואל א' פרק י"ד פסוק זך, לגבי יונתן שהלך עם מתאו, והתבול אותה ביערת הדבש. הפסוק מדבר במלחמת ישראל עם פלישתים שאסר עליהם שאול בשבועה מלאכול עד הערב, שאז תושלם נקמתם מפלישתים, ואכן נמנעו העם מלאכול כל אותו היום, וגם כשהגיעו ליער, שהיה שם דבש על פני השדה, לא טעמו ממנו. אבל יונתן לא שמע את שבועת אביו, ונאמר שם וישלח את קצה המטה אשר בידו, והתבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, ובפשטות יערת דבש פירושו, דבש שביער. והרד"ק כותב שהכוונה לחלת דבש, וקשה מה עניין יער לדבש, ובהכרח קראו הכתוב יער כדי להשוות את דינם וללמד מה יער התולש ממנו בשבת בשוגג חייב חטאת משום מלאכת קוצר, אף דבש הרודה ממנו בשבת בשוגג חייב חטאת, דהיינו, שהדבש עצמו נחשב למחובר במקום גידולו ואפילו עם הכוורת עצמה אינה מחוברת לקרקע. והיד רמה כותב, שלפי מסקנת הגמרא לא חולקים רבנן על רבי אליעזר אלא בכוורת תלושה, שלדעת רבי אליעזר דינה כקרקע משום שהיא הוקשה ושוותה ליער, רבנן סוברים שכיוון שהיא תלושה, דינה כמטלטלין. ולפי זה, מה ששנינו מקבל את תומה במקומה, הפירוש, שהכוורת מונחת במקומה ללא חיבור לקרקע, אבל אם הכוורת הוזזה ממקומה, אפילו רבי אליעזר מודה שאין לדון אותה כיער. וכן אם הכוורת מחוברת לקרקע, גם רבנן סוברים שדינה כקרקע לכל הדינים, מלבד לעניין תומה, שלעניין זה נחשבת ככלי ומקבל את תומה. ומעטה, אין להוכיח מכאן שהתוספתא במקוואות אינה כרבי אליעזר בכוורת. וייתכן שאף רבי אליעזר מודה שצינור שחקקו ולבסוף קבעו לא בטל ממנו שם כלי ופוסל את המקווה. הגמרא מביאה שראיית המקשה שרבי אליעזר ורבנן אינם סוברים כי התוספתא היא ממקום אחר. אלא אומרת הגמרא, המקשה למד מדברי רבי אליעזר שנשנו לגבי דף של נחתומים, שרבי אליעזר אינו סובר כמו התוספתא. דתנן, שנינו במשנה במסכת קהילים פרק ט"ו, משנה ב', דף של נחתומין, מדף שעליו מניחים הנחתומים את כיכרותיהם למכור, ובפירוש הראשון כותב הרשב"ם שזה נסר רחב שעליו עורכים ולשים את הפת, ואין לו בית קיבול, שקבעו חיברו בכותל. רבי אליעזר מתאר, כיוון שכל המחובר לקרקע, דינו כקרקע, וחכמים מתאמין, שאף לאחר שקבעו אינו בטל הקרקע ומקבל תומה. וממה שלא חילקה המשנה בין תיקן והחליק את המדף, ולאחר מכן קבעו לבין קבעו ולאחר מכן תיקנו, מוכרח, שלדעת רבי אליעזר בשני האופנים, המדף טהור כיוון שמחובר לקרקע, ולדעת רבנן, המדף טמא בשניהם, כיוון שאין החיבור לקרקע מבטל ממנו שם כלי. ואם כן, התוספתא לאל שחילקה בין קבע את הצינור ולאחר מכן חקקו, לבין חקק את הצינור ולאחר מכן קבעו, מני, כשיטת מי נשנית, איקר רבי אליעזר היה לה להכשיר את המקווה אפילו עם חקקו לצינור, ולבסוף קבעו, כיוון שמחובר לקרקע. כשם שמתאר רבי אליעזר בדף של נחתומים, אף בתקנו ולאחר מכן קבעו בכותל. אי רבנן, אם כשיטת חכמים, היה לה לפסול את המקווה אפילו עם קבעו לצינור, ולבסוף חקקו נמי. כשם שתימו חכמים בדף של נחתומים, גם אם קבעו לאחר מכן תקנו, מאחר ולא בטל ממנו תורת כלי. נמצא מוכח ממשנה זו, שרבי אליעזר ורבנן אינם סוברים כמו התוספתא במסכת מקוואות. יושבת הגמרא את התוספתא של צינור כדעת רבי אליעזר בדף של נחתומים ואומרת לעולם רבי אליעזרי. באמת אפשר ליישב את התוספתא כדעת רבי אליעזר, ולדעתו, צינור שחקקו ולאחר מכן קבעו אינו בטל הקרקע, ולא בטל ממנו שם כלי שהיה עליו קודם שקבעו. ופוסל את המקווה. וממה שתיאר רבי אליעזר בדף, גם אם תקנו ולאחר מכן חיברו לכותל, אין ראיה. זאת משום דשייני פשוטי כלי עץ, שונה דינם של כלי עץ שאין להם בית קיבול בכך, דקבלת תומה שלהם קודם שחוברו לכותל אינה אלא מדי רבנן. והמקור לכך שכלי עץ אינם מקבלים תומה מן התורה אם אין להם בית קיבול, נלמד במסכת שבת דף קוף חף ג' עמוד א' מהפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ב', וכל אשר ייפול עליו מהם במותם, יתמה מכל כלי עץ או בגד או אור או סק, והוקשו ושבו כלי עץ ואור לסק, כשם שסתם כלי סק עשוי להעביר בו חפצים, כך גם כלי עץ צריכים שיהיה להם בית קיבול, וכל שאין להם בית קיבול אינם מקבלים תומה מן התורה, ורק רבנן גזרו עליהם תומה. ודעת הרשב"ם היא שבאמת לא מצינו פשוטי כלי עץ שמקבלים תומה אפילו לא מדי רבנן, אלא בראויים למדרס, ואכן מסקנת הסוגיה שמדובר בדף של מתכת. אילו תוספות בדיבור המתחיל ושייני כותבים, שפשוטי כלי עץ הראויים למדרס מקבלים תומה מדאורייתא, פשוטי כלי עץ שתומתם מדי רבנן, היינו, בכלי המשמש את האדם ואת משמשי האדם, כגון שולחן שאין לו בית קיבול שהוא משמש את האדם האוכל עליו, וגם משמש את משמשיו שמניחים עליו כלים שמשמשי האדם, פשוטי כלי עץ כאלו מקבלים תומה מדי רבנן. ומאחר ותומת מדף עץ שאין לו בית קיבול עוד ביותו תלוש אינה אלא מדי רבנן, מקל רבי אליעזר ומתארו לגמרי לאחר שנתחבר לכותל. מה שאין כן לגבי מים שאובים הפוסלים את המקווה מן התורה, מודה רבי אליעזר שצינור שחקקו לא בטל ממנו תורת כלי גם לאחר שקבעו בקרקע. לדעת הרשב"ם, כוונת הגמרא ששאובים פוסלים מדאורייתא, באופן המבואר בתורת כהנים בפרשת שמיני, יכול מילא מים על כתפו ועשה מקווה בתחילה יהיה טהור. תלמוד לומר, מעיין, מה מעיין בידי שמיים? אף מקווה בידי שמיים. והיינו, שמקווה שכולו שאוב פסול מדאורייתא. מה שהגמרא מקשה בהמשך ששאובים פסולים מדי רבנן, היינו באופן של צינור המביא מים למקווה הקיים, שבאופן זה אין כל המקווה שאוב. עכשיו מקשה הגמרא על היישוב הזה. שואלת הגמרא מכלל מתוך היישוב הזה שרק לגבי דף שדין תומתו מדי רבנן הקל רבי אליעזר, מה שמה דשאיבה דאורייתא? שבאופן זה של צינור המוליך מים שאובים למקווה, הרי המקווה נפסל מן התורה ולכן נחמיר בו רבי אליעזר. נשאלת השאלה, והקיימלן, הרי מקובל בידינו הלכה שמים שאובים שנפלו למקווה קיים, שכבר היו בו מי גשמים לא פסלו, אלא מדי רבנן. דהיינו, מן התורה אין המקווה נפסל משום שאובין, אלא אם כן כולו שאוב, אבל אם בתחילה היה רוב מהמקווה כשרים, מי גשמים שאינם שאובים, גם אם נפלו אחר כך מים שאובים למקווה, הרי הם בטילים ברוב או כל טיפה וטיפה בטילה, והמקווה אינה נפסלת אלא מדי רבנן. ולפי הפירוש הזה של הרשב"ם, מה שיקשו בגמרא ששאובים אינם פוסלים אלא מדי רבנן, היינו משום שבתוספתא הזו של צינור משמע, שהצינור לא מילא את המקווה מתחילתו, אלא שכבר היה מקווה קיים עם מי גשמים כשרים, והצינור הוסיף עליו מים שאובים. ובאופן זה אין הפסול אלא מדי רבנן. וכיוון שגם בתוספתא לעיל משמע שמדובר בצינור שקבעו או להוליך מים למקווה, הקיים, שכבר היו בו מי גשמים, וכלשון התוספת הצינור פוסל את המקווה, ומשמע שהמקווה הייתה עוד לפני קביעת הצינור, ואין המים שנשאבו בצינור פוסלים אותו אלא מדי רבנן, אם כן מדוע לדעת רבי אליעזר החמירו לפסול בצינור זה כשחקקו, ולאחר מכן קבעו? ועוד מוסיפה הגמרא להקשות על היישוב הזה, שרק בדף אקל רבי אליעזר משום שפשוטי כלי עץ אינם מקבלים תומה אלא מדי רבנן, מקשה הגמרא אפילו אם נתרץ את הקושייה הראשונה ונפרש שאף שמים שאובים אינם פוסלים אלא מדי רבנן, מכל מקום חכמים החמירו בפסול מים שאובים כאיסור תורה, עדיין יהיה קשה איך ישווה הגמרא שטעמו של רבי אליעזר שאקל בדף זה בגלל שפשוטי כלי עץ תומתם אינם אלא מדי רבנן, ולכן תהיה רבי אליעזר אפילו בתקנו ולאחר מכן קבעו בכותל. והרי אמר רבי יוסי בן רבי חנינה שלא נחלקו בדף של עץ, כיוון שפשוטי כלי עץ אינם מקבלים תומה כלל, אלא בדף של מתכת נאמרה מחלוקת רב אליעזר וחכמים. וכיוון שפשוטי כלי מתכת שאין להם בית קיבול מקבלים תומה מן התורה, ואף על פי כן תיארו רבי אליעזר אחר שחיברו לכותל אף אם תקנו קודם לכן, נמצא שהתוספת לעיל בצינור שחקקו ולבסוף קבעו שפוסל אינה כשיטתו. שהרי לדבריו גם בדבר שדינו מן התורה אין חילוק בין חקקו ולאחר מכן קבעו לבין קבעו ולאחר מכן חקקו, שבשניהם בטל ממנו שם כלי אחר חיבורו לקרקע. אילו בתוספת המבואר שאם בתחילה חקקו אף לאחר חיבורו לכותל, לא בטל ממנו שם כלי. ואם כן, איך העמידו את התוספת כרבי אליעזר? מחמת הקושיות הללו חוזרת בהגמרא, שאכן אי אפשר ליישב את התוספתא כדעת רבי אליעזר. ומיישבת הגמרא את התוספתא כדעת רבנן המתמים בדף של נחתומים. אם כן אומרת הגמרא לעולם רבנני, והרשב"ם ורבינו גרשום גורסים פה בגמרא, אלא לעולם רבנני. באמת יש ליישב את התוספתא הזו כשיטת רבנן בדף של נחתומים. ואף שלדעתם דף נחשב ככלי ומקבל תומה, בין אם תקנו ולבסוף חיברו ובין אם חיברו ולבסוף תקנו, מכל מקום לגבי צינור מודים רבנן שאם כבאו לאחר מכן חקקו, הוא אינו נחשב ככלי לפסול את המים, שבו משום שאובים. מדוע? משום דשייני שאיבה דה רבנן. פסול מים שאובים הבאים מהצינור למקווה קיים, אינו אלא מדה רבנן, ולכך הקלו שאינו פוסל, אם כבאו לאחר מכן חקקו. מה שאין כן בדף של נחתומים העשוי מתכת שתומתו מן התורה, הרי הוא תמה אף אם כבאו לאחר מכן תקנו, כיוון שכל המחובר לקרקע אינו כקרקע. שואלת הגמרא יחי, אם אכן לדעת רבנן מעיקר הדין אין חילוק בין כבאו לבסוף חקקו וחקקו לבסוף כבאו, כאשר הקלו רבנן בצינור, משום שפסול מים שאובים אינו אלא מדי רבנן, מדוע הקלו רק באופן שכבאו לאחר מכן חקקו? אפילו באופן שחקקו לבסוף כבאו נמי, גם היה להם להקל לא לפסול את המקווה. משיבה הגמרא שייני אתם, שונה דינו של צינור שחקקו לאחר מכן כבאו, במה דעיקה תורת כלי עליו בתלוש, שהיה עליו תורת כלי בעודו תלוש, ואם היו מקהילים גם באופן זה, שאחר שכבאו יבטל ממנו שם כלי, הייתה בתהילה גזירת חכמים שפסלו מים שאובים. ואף על פי שעדיין גזירת שאובים יכולה להתקיים בכלי שלא כבאו כלל, מכל מקום יטעו אנשים לומר שגם כלי שלא כבאו כלל אינו פוסל את המקווה, משום שאירו שדבר שהיה לו שם כלי קודם שכבאו אינו פוסל, ולא יבחינו שזה מחמת שכבאו לקרקע. אבל בדבר שלא היה לו שם כלי קודם, לא חששו רבנן שמחמתו יבואו להקל בכלי גמור, משום שיידעו לחלק ביניהם שזה כלי וזה אינו כלי. ויש לכך שתי הבחנות. א', שהוא קבוע לקרקע, ב', שהוא חקקו רק לאחר שכבאו, וזה גורם שלא יחליפו אותו בשאר כלים. מאחר והובא לעיל בדף סמכי עמוד ב' מחלוקת של רבי אליעזר ורבנן בדין תלוש ולבסוף חיברו, אם הרי הוא כמחובר לעניין מכירת בית, מוסיפה הגמרא לעסוק בדין דבר תלוש שחיברו לעניין הכשר זרעים לקבלת טומאה. בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ד' נאמר, מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים, יטמא. דורשת הגמרא במסכת חולין דף למד ו' עמוד א', אוכל הבא במים הוכשר לקבל טומאה, ושלא בא במים לא הוכשר. ולאו דווקא מים, אלא גם שאר שיבת המשקין, טל, מים, יין, שמן זית, דם חללים, חלב ודבש דבורים, וסימנם יד שחת דם. הכשר זה אינו אלא בשני תנאים. א', שהמשקין ינתנו על האוכל ברצון הבעלים, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למ"ח, וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. בתורה נאמר י' ת' נ' ייתן, וקוראים את זה יותן. דורשת הגמרא במסכת בבא מציעא דף כ"ב עמוד ב', יותן בדומה לייתן. מה ייתן לרצונו? אף יותן לרצונו. דהיינו, שידע מנתינתם ויוכשר בעיניו. ואם תחילת ירידתן הייתה ברצון, אף על פי שבשעה שירדו על האוכל עצמו לא היה רצון, הרי הם מכשירים את האוכל לקבלת טומאה כמבואר במסכת מכשירים. לדעת הרשב"ם, משקה שתחילת ביאתו לעולם היה לרצון, כלומר שדעתו הייתה להשתמש בהם, אפילו אם נפלו אחר כך על האוכל שלא לרצון, האוכל נהיה מוכשר לקבל טומאה. לדעת הרמב"ם בלכות טומאת אוכלין פרק י"ב הלכה ב', אם נפילת המים על האוכל היא לגמרי שלא ברצון הבעלים, אין האוכל נהיה מוכשר. התנאי השני של הכשר קבלת טומאה, שירדו המים לצורך דבר התלוש ולא לצורך דבר המחובר לקרקע, כמו מבואר במסכת חולין דף ט"ז עמוד א', שכך שנינו בתורת כהנים על פרשת שמיני, אשר יבוא עליו מים, אין לי אלא מים, יכול אפילו הן בבורות שכינו מערות יהיו מכשירין, תלמוד לומר כלי, אין לי אלא שמלען בכלי, מניין שאף עם מילה מים לגבל בהם את הטיט ולכבס את הכלים, תלמוד לומר, בכל יטמא, היא בכל יטמא יכול אפילו בבורות שכינו מערות, תלמוד לומר כלי, מה כלי מיוחד שהוא תלוש מן הקרקע? אף כל דבר שהוא תלוש מן הקרקע. יכול אפילו חישב עליהם שירדו בבורות שכינו מערות יהיו מכשירין, תלמוד לומר אשר ישתה, אין לי אלא לשתייה, מניין שאפילו אם חישב עליו להדיח עיצים ואבנים, תלמוד לומר מים. הנה מבואר, שרק אם יחשיבם לצורך דבר התלוש, הרי הם מכשירין את הטומאה, אבל לצורך דבר המחובר, אינם מכשירים. כך הסברו של רש"י במסכת חולין. באי רב יוסף, דף סמך וו עמוד ב', חמש שורות מתחילת העמוד. הסתפק רב יוסף, מי גשמים שבשעת ירידתם, חשב עליהם הבעלים להדיח בהם את היצרובולין, עיגול של עץ המחובר לקרקע שעליו מניחים את אבני הריחיים. מהו לזרעים? האם יש בכוחם של אותם מים להכשיר זרעים לקבלת תומה אם נפלו עליהם? ועל אף שנפילת המים על הזרעים הייתה שלא ברצון הבעלים מכל מקום, כיוון שבעת נפילתם היה רצון הבעלים להשתמש לצורך הדחת היצטרבולין, הרי זה משקה שתחילת נפילתו לרצון, שאף שאין סופו לרצון הרי הוא מכשיר. זהו דווקא, אם היצטרוביל נחשב לדבר תלוש, אבל אם הוא נחשב למחובר, אין בכוחם של אותם מים להכשיר את הזרעים. מסתפק רבי יוסף, יצטרוביל שהיה תלוש ולבסוף חיברו לקרקע, האם עדיין נחשבו לתלוש והמים שירדו לצורך הדחתו מכשירים את הזרעים? או שנחשב למחובר ואין מים שירדו לצורך הדחת דבר מחובר מכשירים את הזרעים? ואומר שהרשב"ם מפרש שספיקו של רב יוסף הוא בנוגע לכל דבר תלוש שלבסוף חיברו, מה דינו לגבי הכשר זרעים, ולאו דווקא יצטרוביל. הגמרא מציינת יצטרוביל כדוגמה באלמה. אילו תוספות בדיבור המתחיל באי רב יוסף מפרשים שרב יוסף מסתפק לשיטת רבנן בדף של נחתומים שדינו כתלוש, מה הדין במי גשמים שחשב עליהם להדיח בהם את היצטרובולין? האם היצטרובולין נחשבים למחוברים יותר מאשר דף של נחתומים ואז לא הוכשרו הזרעים, או שלגבי הכשר זרעים אינם נחשבים למחוברים? ובהרת הגמרא, לפי מי יש מקום להסתפק בכך ומה עם צדדי הספק? אומרת הגמרא, אליבא דרבי אליעזר, לשיטתו של רבי אליעזר דאמר בברייתא לאל בדף סמכי עמוד ב', שמכתשת שנחקקה ולאחר מכן נקבעה כלולה במחירת הבית, וזאת למה? כי כל דבר המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, לא תיבא אלך, אין לך להסתפק בכך, לשיטה הזו, שכן לא רק יצטרוביל שהוא דומה לקרקע יותר ממכתשת קבועה ודאי נחשב לקרקע, אלא אפילו במכתשת קבועה שהחשיבו הרבנן כתלושה, חלק עליהם רבי אליעזר והחשיבה כקרקע. ולכן ודאי שאין המשקים שלרצון היצטרובולין מכשירים את הזרעים. אין לומר שרב אליעזר כולל את המכתשת בכלל מכירת הבית, משום שכל מוכר בעין יפה מוכר, ולא מחמת שמחשיב דבר תלוש שחיברו למחובר. שהרי אמר, כלל בדבריו, כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. הוא לא נקט הרי הוא כקרקע למחירה. אומרת הגמרא, כי תיבא אלך, יש לך להסתפק, כליבא דרבנן, שחולקים בברייתא לאל בדף סמכי עמוד ב', על רבי אליעזר ואמרי, והם אומרים שמכתשת שנחקקה ולאחר מכן נקבעה, אינו כקרקע ואינה כלולה במחירת הבית. מהי? מה דין היצטרוביל לעניין הכשר קבלת טומאה? האם נחשב למחובר לקרקע או לא? לפי התוספת הספק בגמרא, הוא הן לפי רבנן שבדף של נחתומין, והן לרבנן שבמכתשת. ומה עם צדדי הספק? אם סברת רבנן שמכתשת קבועה אינה כלולה במחירת הבית, משום שכל דבר תלוש גם לאחר שחיברו לקרקע אינו כקרקע, ואם כן הוא הדין לעניין הכשר זרעים לקבלת טומאה, יש לדון אותו כדבר תלוש. ולא רק במכתשת הדין הוא כך, שאם חישב להדיחה, הרי המים מכשירים, אלא גם ביצטרבולין שהוא נמכר עם הבית, אם חישב להדיחו, הרי המים מכשירים, ואף שהיצטרוביל כלול במחירת הבית, ונמצא שהוא נחשב למחובר יותר ממכתשת, ואם כן גם לעניין הכשר זרעים, אין לדמותו למכתשת, והיה לנו לדון אותו כמחובר לקרקע שאם חישב את המים לצורכו הם אינם מכשירים את הזרעים. על זה יש לומר שדווקא לעניין מכירת הבית חלוק דינו של היצטרוביל ממכתשת, כיוון שעיקר עשייתו היא על מנת לקובעו בקרקע יותר מאשר מכתשת, ולכן הוא כלול במכירת הבית בדומה לכותלי בית שנחשבים כתלושים לעניין הכשר זרעים, ומכל מקום כלולים במכירת הבית ונחשבים כקרקע. או שאפשר לומר שהטעם שלדעת רבנן מכתשת קבועה אינה כלולה במכירת הבית, זה לא משום שנחשבת כתלוש, אלא משום שכל מוכר בעין רעה מוכר. והסברה זו שייכת רק לדיני מחירה, אבל לגבי הכשר לתומה, סוברים רבנן, כמו רבי אליעזר, שכל המחובר לקרקע דינו כקרקע, ואין מחשבת המשקין לצורכם, מכשירה אוכלין לקבלת תומה. זה הספק של רבי יוסף. מסיקה הגמרא, תיקו יעמוד הנידון הזה בספק, כי הוא לא נפשט, ותשבי את הרץ קושיות ואיבעיות. ראשי תיבות של המילה תיקו. מוסיפה עכשיו הגמרא לעסוק בדין תלוש ולבסוף חיברו לעניין פרנסת בת הנוטלת איסור נכסים מירושת אביה לצורך נשואיה. על אף שבת אינה יורשת את אביה במקום שיש בן, מכל מקום תקנו חכמים שתיטול מן הנכסים שנפלו מאביה בירושה לבניו איסור נכסים, כלומר עשירית מן הנכסים לצורך נשואיה, כמו שלמדנו במסכת כתובות דף סמכת עמוד א', והיא אינה גובה את אותו איסור נכסים אלא מן הקרקעות. ודבר זה נקרא בלשון הגמרא פרנסת הבת. ההתחייבות הזו אינה חלק מתנאי הכתובה, אלא תקנת חכמים. שיעור פרנסת הבת נעמד, מוערך, לפי דעת האב, כמה היה נותן לה אילו היה חי, וגם לפי אושרו וכבודו. בכל מקום, אם אין אפשרות לאמוד זאת, להעריך זאת, מקבל את הבת איסור נכסים רק מקרקעותיו. יש מחלוקת ראשונים באיזה נכסים שמין זאת. המגיד משנה כותב שמדברי הרמב"ם משמע, שאין שמין את איסור הנכסים אלא משווי הקרקעות, אבל המטלטלין שאותי רעב, הם אינם בכלל השומה. אילו הטור כותב באבן העזר סימן קופיות ג' שרק גביית איסור הנכסים אינה אלא מן הקרקע, אבל שמין את כל נכסי האב, גם קרקעות וגם מטלטלין. ויהיה הגמרא עכשיו מעשה באישה אחת, שהיה לה זכות ליטול איסור נכסים, והיא באה לפני רב נחמיה וביקשה ממנו לשלוח לרבה ברבונה, שישתדל בדינה, כיוון שאותם נכסים היו במקומו של רבה ברבונה. אומרת הגמרא, שלוש שורות לפני סוף דף סמך וב, שלח לי רב נחמיה בריידר רב יוסף לרבה בריידר רב אונה זוטי לנערדה, כי את יאח איתת לקמח כשתבוא אישה זו לפניך, אגבה תגבה עבורה מירושת אביה איסור נכסי עשירית מן הקרקעות, ואפילו מהצטרבו לדרי חיים, אפילו מתושבת הרי חיים, לפי שנחשבת כקרקע, כדעת רב לזר הסובר, שכל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. ואגב, כך מביאה הגמרא עוד חידוש בדין גביית איסור נכסים, אמר רב אשי, כי אבינן בי רב כהנה, כשהיינו מצויים בבית מדרשו של רב כהנה, מגבינן היינו גובים מירושת האב לצורך פרנסת נישואי הבת, אפילו מעמלה דבתי, מדמי שכירות הבתים שאוריש אביה לבניו, כי שכר המגיע מקרקע נחשב לקרקע. ותוסות בדיבור המתחיל מעמל הדנים, באיזה שכירות מדובר, שכן, אם מדובר שהאחים הזכירו את הבית וכבר גבו את דמי השכירות, הרי דינם כמטלטלין שאין גובים מהם לצורך נישואי הבת. אם הכוונה שיכולה להזכיר את הבית לצורך נישואיה, או שהאחים הזכירו וברצונה לגבות את דמי השכירות לפני שגבו האחים, מה החידוש בזה? הרי יכולה אף למוכרו, מסקנת התוספות, על פי ביורו של המאירי, שמדובר שאב הזכיר את הבית לשנה ומת לאחר חצי שנה, והבת באה לתבוע את פרנסת נשואיה לאחר שכבר עבר חלק מזמן השכירות. והחידוש, שזכאית לגבות לא רק את דמי השכירות מכאן ולהבא, אלא גם למפרע מזמן שהחלה השכירות מאחר ואין שכירות משתלמת, אלא לבסוף. חי את החי וראי, חי את מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף סמך זין עמוד א'. מבאר את המשנה מה נכלל במכירת חצר כשלא פירט המוכר את הדברים שכולל במכירה. וכך אומרת המשנה, המוכר את החצר ולא פירט אילו דברים כולל עמה במכירה, מחר עמה גם את הבתים שיש להם פתח לחצר. ומסביר הרשע שהכוונה למעט בתים הפתוחים רק לרשות הרבים ואין להם כלל פתח לחצר שאינם בכלל המכירה. וכן אומרת המשנה, כשאחד מוכר את החצר הוא מוכר גם את הבורות, את השיחין והמערות שבתוך הבית. בור, חפירה עגולה, שיח, חפירה ארוכה וצרה, מערה, חפירה מקורה. רבינו גרשו מפרש שמערה זה חפירה מרובעת. אבל אומרת המשנה לא מחר עימה את השמישי הבית, המטלטלין שנזכרו במשנה לאל בדף סמכי עמוד א' שאינם כלולים במחירת הבית. אבל בזמן שאמר לו המוכר ללוקח, הוא, החצר וכל מה שבתוכו מחור לך, הרי כולן מחורים, כלומר גם את השמישי הבית המטלטלין מחורים יחד עם החצר. חוץ, אומר הרשבם, מחיטים וסעורים שאדם רגיל ללוקחה ממו לכל מקום שהוא עובר, ואין זה חלק מתשמישי החצר. והטעם שבמחירת החצר וכל מה שבתוכה כלולים כל המטלטלין, ואילו במחירת בית, באופן הזה אין כלולים אלא תשמישים המיוחדים לבית, מבאר הרשבם לאל בדף סמכי עמוד ב' בשני אופנים. א', מאחר ומוכר חצר מסתלק מכל השכונה ולכן גם המטלטלין בכלל המחירה, כיוון שהעברת כל אותם כלים למקום שעובר המוכר זה מהווה תרחה עבורו. ב', רק לגבי חצר שהיא גדולה מבית, בתהילים הכלים כלפי החצר וכלולים במחירתה של החצר. מוסיפה המשנה בין כך ובין כך, בין באופן שהמוכר אמר החצר וכל מה שבתוכה מחורים לך, ובין באופן שלא אמר כך, לא מחר עם החצר לא את המרחץ שבחצר ולא את בית הבת שסוחטים בו זיתים לשמן שנמצא בתוכה, כיוון שאינם בכלל החצר. הרי מיגש כותב שהטעם לכך שהבורות כלולים במחירת החצר ואילו מרחץ ובית הבד לא כלולים, לפי שדרכם הייתה לעשות בורות בחצר. מה שאין כן מרחץ, אין דרכו לעשות בחצר, וכשמחר את החצר, הייתה דעת המוכר למוכרה כשאר חצירות. הנימוקי יוסף כותב שהבורות נועדו לשמש את תנאי החצר בלבד, לכן הם כלולים במחירה, מה שאין כן בית המרחץ ובית הבד שהרבה חצירות משתמשות בהם, אינם מיוחדים רק לחצר זו, אינם בתהילים לחצר ואינם בכלל כל מה שבתוכו. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר המוכר את החצר סתם לא מחר עימה, אלא אווירה של חצר. כלומר, את המקום הפנוי שבחצר ולא את הבתים או כלי תשמיש אחר שבחצר. הרשב"ם כותב שאין להוכיח מדמי המקח מה כלול במכירת החצר, כיוון שאין דין הונאה בקרקעות, כלומר, שימכר לו את החצר ביוקר, כפי דמי חצר ובתים, אינו מחויב להחזיר את מה שיקר, ולכן ייתכן שהמוכר מחר לו את החצר ביותר משוויה. זוהי המשנה שלנו בדף סמך זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הביאה הגמרא ברייתא שמפרטת יותר את הדברים הכלולים ושאינם כלולים במכירת החצר. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא במסכת בבא בתרא. המוכר את החצר ולא פירש אילו דברים כולל עמה במכירתו, מכר עמה את הבתים החיצוניים הפתוחים לחצר, ואת הבתים הפנימיים הפתוחים לבתים החיצוניים הפתוחים לחצר, ואת בית החולסאות, קרקע שאפרה חול ומוציאים ממנה זכוכית. ולמרות שזה מקום חשוב בפני עצמו, הרי הוא בכלל מכירת החצר. מוסיף המאירי, שאף על פי שמקום זה אינו ממשמש לדיור אלא להוצאת חול לזכוכית, מכל מקום, כיוון שהוא מצוי בתוך מיצרי החצר, הרי הוא בכלל החצר וכלול במכירתה. ולא היה דרמה מפרש, שחולסית זה מקום שקרקעו חול ואפשר להתקרר שם בימות החמה וכן להניח שם אוכל ומשקה. נמצא שהמקום הזה הוא חלק מתשמישי החצר ולכן כלול במכירתה. וכמו כן אומרת הברייתא, החנויות הפתוחות לתוכה ומוכרות רק לבני החצר נמכרות עמה יחד עם החצר. וחנויות שאין פתוחות לתוכה לחצר אלא לרשות הרבים אינם נמכרות עמה. והתוספות ריד מפרש אחרת, שחנויות הפתוחות ושאינם פתוחות אינה דבר תלוי במה שיש להם כניסה ויציאה לחצר, אלא בפתח שמשם נכנסים הקונים. אם אותו פתח הוא ברשות הרבים, יש לחנות חשיבות בפני עצמה, והיא לא כלולה במכירת החצר, אף שיש מהחנות גם כניסה ויציאה לחצר. ואם פתח כניסת הקונים זה מהחצר, הרי היא כלולה במכירת החצר. אומרת הברייתא וחנויות הפתוחות לכאן ולכאן, שיש להם פתח הן לחצר והן לרשות הרבים, אילו ואילו נמכרות עמה, הרי אילו נמכרות עם החצר. רבי אליעזר אומר, המוכר את החצר סתם לא מכר בכללה, אלא את מילוסה של החצר. אוויר החצר, כלומר, חלק החצר הפנוי מבתים, אבל לא את הבתים או את כלי התשמיש שבה. עכשיו מבררת הגמרא את דברי התוספתא, מתי כלולות החנויות הפתוחות הן לחצר והן לרשות הרבים במכירת החצר. אמר מר, שנינו בתוספתא שהובאה לעיל שחנויות הפתוחות לכאן ולכאן לחצר ולרשות הרבים, נמכרות עמה עם החצר. שואלת הגמרא ואתני רבי חייא, הרי רבי חייא שנה בברייתא שחנויות הפתוחות לכאן ולכאן אין נמכרות עמה עם החצר. תרצת הגמרא לא קשיא. בתוספתא מדובר בחנויות דרוב תשמישתיו לגו, שמשמשים את הצד הפנימי, דהיינו את בני החצר, יותר מאשר את בני רשות הרבים, ולכן הם כלולים במכירת החצר. הברייתא ששנה רבי חייא, מדובר בחנויות דרוב תשמישתיו לבר, שמשמשים את בני רשות הרבים יותר מאשר את בני החצר, ולכן אינם כלולים במכירת החצר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי אליעזר אומר, המוכר את החצר ולא פירט אילו דברים כולל במכירתה, לא מכר אלא את אווירה של החצר, שלא כדעת חכמים הסוברים, שאף הבתים והבורות שבה כלולים במכירתה. מבאר את הגמרא בשני אופנים במה נחלקו רבי אליעזר וחכמים. אופן ראשון בביאור מחלוקתם, אמר רבא, אידה אמר לי, באופן שאמר המוכר ללוקח בעת מכירת החצר דירתה, דירה זו אני מוכר לך ולא חצר זו אני מוכר לך, דקולי אלמא לא פליגי, אין חכמים ורבלזר חלוקים, דבתי משמע. משמעות דבריו מורה, שגם הבתים כלולים במכירה, שכן אין דרים בחצר אלא בבתים. ובכך אף רבי אליעזר מודה. אלא כי פליגי, מתי נחלקו חכמים ורבי אליעזר? רק באופן דאמר למוכר ללוקח, דרתה אני מוכר לך. לשון דרתה זה תרגום של חצר. מר סבר רבי אליעזר סבר שדרתה תרביצה משמע, משמעותו אוויר החצר, כלומר כלל במכירתו רק את החלק הפנוי שבחצר בלבד. ומר סבר חכמים סוברים שלשונות דרתה ודירתה אחתן, ושתיהן בתי משמע, משמעותן בתים, ולכן אף כשאמר דרתה, כוונתו לכלול גם את הבית וגם את החצר. ומוסיף הרשב"ם שלפי לשון זו מחלוקתם של חכמים ורבי לזרי, רק באופן שהמוכר נקט לשון דרתה. אבל אם נקט המוכר לשון חצר, גם לדעת חכמים לא מחר, אלא הבירה של חצר. איקא דאמרי, מביאה הגמרא אופן אחר בביאור מחלוקתם. יש שאמרו שדברי רבא נאמרו באופן אחר. אמר רבא, אידה אמר לי, אם באופן שאמר המוכר ללוקח בעת מכירת החצר בלשון דרתה אני מוכר לך, לכולי אלמא לא פליגי, אין רבי אליעזר וחכמים חלוקים, דבתי משמע, שמשמעות דבריו בתים, לפי שמחמת הבית המצוי בה נקראת החצר דרתה, ולכן אף הבתים כלולים במכירה. אלא כי פליגי, מתי נחלקו חכמים ורבי אליעזר? רק באופן דאמר לי המוכר ללוקח, חצר אני מוכר לך. מר סבר רבי אליעזר סובר שלשון חצר אוויר המשמע, המשמעות אוויר החצר, ולכן לא כלל במכירתו אלא את המקומות הפנויים שבחצר. ומר סבר חכמים סוברים שבלשון חצר כולל גם את הבתים הבנויים בה, וכחצר המשכן, כשם שמצינו בחצר שהיה בה המשכן, שבמידות אותה חצר נאמר בכתוב בספר שמות פרק זך פסוק חי, אורך החצר מאה ועמה ורוחב 50 בחמישים. נמצא שכללו במידות הללו גם את קודש הקודשים וגם את אוהל מועד שהם כבתים, והכתוב כרען חצר, למידי מכך שגם בתים שבחצר קרויים חצר, ולכך הרי הם כלולים במחירת החצר. אגב, ששנינו לאל בתוספתא שבית החלוסאות כלולה במחירת חצר, מביאה הגמרא עוד נידון בעניין חולצית ומצולה, אם מעשה קניין באחד מהם מועיל לקנות גם את השני עמו, ומביאה הגמרא שתי לשונות בנידון. ואמר רב, אמר רב נחמן, אמר רב בשמו של רב נחמן, מחר לו ללוקח חולסית, קרקע שאפרה חול ומוציאים ממנה זכוכית, ומחר לו יחד עם המצולה קרקעית הנער שמוציאים ממנה כסף וזהב, או שמחר לו את הקרקעית לדייג, אם הלוקח החזיק עשה קניין חזקה רק בחולסית, לא קנה עמה את המצולה, וכן אם החזיק רק במצולה, לא קנה עמה את החולסית. שואלת הגמרא, הנה, האם כך הוא הדין שאין קניין חזקה באחת מן הקרקעות מועילה לקניית השנייה? ואמר שמואל במסכת קידושין דף זך עמוד א', שאם מחר לו ללוקח 10 שדות המצויות ב10 מדינות, כלומר, במקומות נפרדים, ושילם הלוקח למוכר את דמי כולן, נשתעבדו כל השדות ללוקח, ומעטה, כיוון שהלוקח החזיק, עשה קניין חזקה באחת מהן, קנה את כולן. אם כן, מדוע חזקתו בחולסית ובמצולה אינה מועילה לקניית השני? תרץ את הגמרא, אין לדמות את נידונו של רב נחמן לנידונו של שמואל. שכן דווקא אתם, דווקא שם במחירת 10 שדות ב10 מדינות, הוא שאומרים שהחזקה באחת השדות מועילה לקניית השאר, כיוון, דסדנה דאר אחד הוא, כל הקרקעות מחוברות לקרקעו של עולם, שהוא אחד, סדנה מלשון סדן של נפחים, העשוי חתיכה אחת של מתכת יצוקה, וכולה כל השדות חד התשמיש תאו, תשמישן אחד, שכן כולן עומדים לזריעה, ולפיכך חיבור השדות מחשיבן לשדה אחת, אבל אחר כאן, שמחר חולסית ומצולה, על אף שקרקעו של עולם אכן מחבר ביניהם, אין החזקה באחת מהן מועילה לקניית השנייה, כיוון דהת תשמישת לחוד, ואת תשמישת לחוד, כל אחת מהן נועדה לשימוש אחר, זו להוציא ממנה חול, וזו להוציא ממנה כסף וזהב, ולפיכך, אף אם הן סמוכות זו לזו, אין חזקת אחת מהן מועילה לקניית השנייה. מוסיף הרשב"ם טעם לכך, משום שמבואר במסכת קידושין דף רבה ועמוד א', שאת קניין חזקה בקרקעות למידים מהפסוק בספר ירמיה פרק מ', ושבו בעריכם אשר תפסתם, במה תפסתם? בישיבה. עוד נאמר בספר דברים פרק י' פסוק למד א', וירשתם אותה וישבתם בה. במה ירשתם? בישיבה. משם למדנו שרק את אותה קרקע שהוא יושב בה הוא קונה בחזקה, אבל קרקע אחרת שאינה יושב בה, אינה נקנית בחזקה. מביאה הגמרא לשון שנייה בדברי רבא בנידון הזה. ואי כדי אמרי ויש שאמרו שדברי רבא נאמרו להפך. אמר רבא, אמר רב נחמן, אמר רבא בשמו של רב נחמן, הלוקח חולסית ומצולה והחזיק בחולסית, עשה קניין חזקה רק בחולסית, קנה עמה גם את המצולה. שואלת הגמרא פשיטה, מה חידש לנו רב נחמן בדבריו? דה אמר שמואל, הרי כבר שמואל אמר שאם מחר לו ללוקח 10 שדות ב10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהן, קנה את כולן. מיישבת הגמרא יש חידוש בדינו של רב נחמן, כי לולי דבריו, מה עוד את אימה היה עולה על דעתך לומר שדווקא אתם, דווקא שם לגבי 10 שדות, הוא שאומרים שחזקה באחת מועילה לקניית שאר השדות, זאת כיוון, לסדנה דאר אחד הוא, שכן כל הקרקעות מחוברות לקרקעו של עולם והשימוש בהם שווה, ולכן חשובות כשדה אחת. אבל אחר כאן לגבי מוכר חולסית ומצולה, דעת תשמישת לחוד ואת תשמישת לחוד, זו משמשת להוציא ממנה חול, וזו משמשת להוציא ממנה כסף וזהב, ולכן חזקה באחת לא תועיל לקניית השנייה. כמה שמלן משמיע לנו רב נחמן שגם באופן זה מועילה חזקת האחת לקניית השנייה. שואל הריטב"א לפי השיטה הזו בגמרא שקניין באחד מועיל לקנות בו את האחרים גם באופן שהשימוש בכל אחד מהם שונה, מדוע אמר שמואל את דינו רק ב10 שדות שצורת שימושם שווה? הוא לא חידש יותר שאף דברים ששימושם שונה מועיל קניין באחד לאחרים. תרץ הריטב"א שחלוקים הם בדינם. אילו שצורת שימושם שווה, כגון 10 שדות, מועיל הקניין באחת מהם לקניית האחרות, גם אם הם אינם סמוכות זו לזו. כמו שדייק שמואל בלשונו, 10 שדות ב10 מדינות. מה שאין כן בדברים שצורת שימושם אינה שווה, אין מעשה הקניין באחד מועיל השאר, אלא אם כן הם סמוכים זה לזה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף ס"ו ממסכת בבא בתרא עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, המוכר בית, האם מכר גם את המכתשת? שאלה שנייה, כוורת דבורים המונחת בקרקע, מה דינה לעניין קבלת טומאה? שאלה שלישית, מה טעמו של רבי אליעזר בזה? שאלה רביעית, כמו מי סובר את הברייתא שצינור שקבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקווה משום שעובים, ומה טעמה? שאלה חמישית, מי גשמים שחשב עליהם שיועילו להדיח האיצטרוביל, האם מכשירים הזרעים שבריחיים? השאלה האחרונה על דף ס"ו, על איזה אופן אמר רבשי שגובים איסור נכסים אפילו מדמי הסחירות? התשובה בתוספות. אלה הם הוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף סמך וב ומסכת בבא בתרא, וכאן אנו חותמים. בעשיית הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום רביעי ב' בניסן. דף שין עין זין סיימנו כאמור ללמוד בעשיית הדשמי הגדולה את דף סמך וב ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ג' בניסן דף שין עין זין ונלמד את דף סמך זין ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.